כל ילד שנשאל, כל אדם מבוגר שנשאל, כל זקן שישאל, ודאי, משה רבנו. משה רבנו נשלח להוציא את בני ישראל. הוא בסופו של דבר פונה אל פרעה. הוא יוזם את כל המכות, הוא קורע את הים, הוא הכל. מי הדמות המרכזית שמלווה את עם ישראל ביציאת מצרים? משה. הנה, מה אתה אומר? מה? משה. משה מי הדמות המרכזית שמלווה את עם ישראל ביציאה ממצרים? לא ציפינו לתשובה אחרת. הנה, או אחרון. מי הדמות המרכזית שמלווה את יציאת מצרים? ודאי, לא תהיה התשובה. ועם כל הכבוד למשה, ומשה הוא הכל. משה רבנו, ומשה הוא תורה, ומשה הוא מלכות, ומשה הוא נבואה, ומשה הוא כהונה, ומשה הוא... משה הוא הכל. הדמות המרכזית, אמנם לא נראית תמיד בחזית, אבל הדמות המרכזית שמלווה את כל גאולתנו ממצרים, ודואגת בין השאר שיהיה משה רבנו, זאת מרים הנביאה. נתקיל אותו? נתקיל אותו. מי הדמות המרכזית שמלווה את עם ישראל ביציאת מצרים?
משה רבנו.
אז אמרנו שעם כל הכבוד למשה, הדמות המרכזית שדואגת בין השאר שיהיה לנו משה רבנו, אבל שהיא מלווה את כל סדר הגאולה, זאת מרים הנביאה. ויש לכך משמעות לחיינו, כמו בכל דבר שאנחנו לומדים, ואנחנו שואלים את עצמנו מה זה אומר לי היום פה, נראה מה שזה אומר לנו. כמה מילים על הרקע. מעולם, עם ישראל לא היה במצב של ייאוש, כמו שהוא היה ערב לידת משה רבנו. כולל לא בתקופת השואה הנוראה. גם כשכל אירופה בוערת, ניגשת המשפחה, לוקחת את התינוק או התינוקת, ניגשים לשכנים הפולנים, לוקחים איתם את כל התכשיטים, את כל היהלומים, את כל הכסף, מבקשים מהשכנים הפולנים, אנחנו יודעים שזה כרוך בסיכון, בשביל זה אנחנו משלמים לכם תבינו תקילין. אנחנו לא יודעים אם אנחנו נחזור. אם נחזור, נבוא לקחת אותו. אם לא, לפחות זה מה שישאר מנה. תגדלו אותו, אנא. זאת אומרת, גם כשהכל בוער, מנסים להציל את מה שאפשר. וגם בדרך, הרכבת נוסעת לאושוויץ, ובקרון יש חלון קטן. ובחלון יש טייל. ויש פה איזה נער, רזה מאוד, שאפשר להעביר אותו דרך החלון הזה. וכשהרכבת מאיתה באיזה סיבוב, מעבירים אותו דרך שם, משליחים אותו, רוץ ליער, אולי אתה תשרוד. ויש אפילו תיאורים מצמררים. איך בפתח תאי הגזים, אנשים עוד אומרים, מתפללים, שרים, כל אחד לפי מה שהוא, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שהתמהמה עם כל זה. סליחה, מה? למי יבוא המשיח? כולם כבר עכשיו נכנסים לתאי הגזים.
נכון.
פה כולם. אבל יש יהודים באמריקה, ויש יהודים בעיראק, ויש יהודים בתימן, ויש יהודים בארץ הקודש. אז יש למי שיבוא המשיח. אבל כשאנחנו היינו במצרים, כל עם ישראל מרוכז במקום אחד, ויש גזרה, כל הבן, הילוד, היהוד, השליחו. המשמעות היא שחס וחלילה בעוד 80 שנה אין כלום. ואנחנו לא יכולים לדמיין מציאות כזאת, שמשפחה יודעת והיא שמעה שהשכנים, את התינוק שלהם לקחו, זרקו ליאור, והשכנים השניים, גם את התינוק לקחו, זרקו ליאור, הדביעו אותו, או שתנינים תקפו אותו. וכל משפחה אומרת לעצמה, אני לא מוכנה עכשיו 9 חודשים לצפות לילד, לעבור לידה, ואז אחר כך יגיעו הקלגסים המצריים ויזרקו אותו ליאור. ושום זוג לא מתחתן. אין שום רישום לנישואים. וכל המשפחות מתפרקות. כולם נפרדים, כי לא מוכנים ללדת ילדים. בלשון חז"ל, שהיה אמרם ראש הסנהדרין באותה שעה, כיוון שגזר פרעה ואמר כל הבן הילוד, אמר אמרם, ולריק ישראל מולידים, מיד הוציא את יוכבד. עמדו כל ישראל וגרשו את נשותיהם. בלשון אחרת, זה מופיע בגמרא, תנא, אמרם גדול הדור היה, כיוון שגזר פרעה הרשע כל הבן הילוד היאור תשליחו, אמר לשבנו עמלים, עמד וגירש את אשתו. עמדו כולם וגירשו את נשותיהם. לפעמים בתורה, יש לנו 3-4 פסוקים, ואנחנו עוברים שינויים דרמטיים. אני מעריך שזה לא היה ביום אחד. שמה?
איך הוא מתייאש?
מה אתה מציע? השכנים זרקו להם את התינוק ליאור. גם השכנים ההם. ניפרד בינתיים. בעזרת השם, תתבטל הגזרה, אנחנו נחזור. על הבינתיים הזה כמה זמן יהיה? אני לא יודע.
ישראל
בעצם, לא היה תקווה ש...
אז נכון, אז החמולת
התפרק
וזה מאוד עצוב, אבל בסוף זה לא עם שאנחנו מאמינים
בביאת
המשיח.
צריך לדעת שמה שכל כך ברור לך ומתוך זה אתה זועק איך אפשר להתייאש, זה נובע מיציאת מצרים. יציאת מצרים בנתה אצלנו את זה שאנחנו פתוחים שאנחנו ניגאל. מה יהיה? שואלים יהודי. יהיה טוב. זה made in Israel. זה משהו שקיים רק אצלנו. ובאים ואומרים, ככה מופיע בספר מצוות קטן, שזה נלמד מיציאת מצרים. ראינו שריבונו של עולם מתערב בסדרי הבריאה בשביל לגאול את עם ישראל. וואו. אז אנחנו פתוחים שהוא ישלים את המשימה. אבל כל זה נלמד מיציאת מצרים. אנחנו פה עוד לפני היציאה. כמו שרשי אומר, שהיו ישראל במצרים כמה שנים ונתייאשו מן הגאולה. בקיצור, כל המשפחות מתפרקות. ואז תופיע מרים. מרים, היחידה בתורה שמכונה בתואר נביאה. היו עוד נביאות. שרה, כתוב שאברהם תפל לשרה בנביאות. יותר גדולה מאברהם אבינו בנבואה. רבקה, כשהיא שולחת את יעקב אבינו לקבל את הברכות מיצחק, היא אומרת לו, עליי כלילתך בני, מתרגם מונקלוס, לי נאמר בנבואה שאתה תזכה לברכות. רחל ולאה, הם היו נביאות וידעו שיהיו 12 שבטים סביב כל הסיפור של לידת דינה. אז היו עוד נביאות. ובכל זאת, לא מכונות בתואר נביאה. לא שרה, לא רבקה, לא רחל, לא לאה. רק מרים. היא היחידה שמכונה בתואר נביאה. איזה נבואה היא זכתה לשמוע? לא שמעתי בשום מקום. ותאמר מרים, כה אמר השם. וידבר השם אל מרים לאמור. יש לנו ספרים שלמים, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל. היא היחידה בתורה שמכונה בתואר נביאה. איזה נבואה יש לנו ממנה? בתנ"ך. בתנ"ך גם דבורה מכונה בתואר נביאה. בתורה רק מרים. מה היא ניבאה? היא ניבאה משפט אחד קצר שאיתו היא הופכת עולמות. כתוב שיש לנו 7 נביאות, שרה, מרים, דבורה, חנה, אביגיל, חולדה. מרים, כתוב, ותיקח, מרים הנביאה, אחות אהרון את הטוב בידיו, ולצל הכל אנשים אחריה, בתופים ובמחולות. מה היא ניבאה? מתי היא ניבאה? כתוב, ותיקח, מרים הנביאה. נביאה? ממתי היא נביאה? מתי היא התנבא? מיד התורה עונה לי, אחות אהרון. בפרשת בשלח לא צריכים לספר לי שהיא אחות אהרון, אני כבר יודע את זה מפרשת שמות. ואם אתה בכל זאת הולך לחזור ולומר, אחות של מי? אז תגיד, אחות אהרון ומשה. באים להגיד, מתי היא התנבאה? כשהיא הייתה רק אחות אהרון, ועוד לא אחות משה. אז אם כך זה מצמצם את הכל. זה 3 שנים, שכבר נולד אהרון ועוד לא נולד משה. אמר רב נחמן אמריו שהייתה מתנבא כשהיא אחות אהרון ואומרת, כאן מודגש לנו לפנינו, מתוך הגמרא במסכת מגילה, הנבואה שלה, עתידה אמי שתלד בן שיושיע את ישראל. וואו. זה לא... אני השם ביתך ישנה. אמא. כולם מכירים את אמא, יוכבת, היא תלד בן שיושיע את ישראל. אז יכול להיות שזה לא יהיה הבן הראשון שהיא תלד, יכול להיות שזה יהיה הבן השני או השלישי. יכול להיות שזה לא יהיה כשהוא יהיה בן 20, יכול להיות, כמו שזה היה בפועל, רק כשהוא יהיה בן 80. אבל זה אומר שכבר הילדים שלנו יזכו להיגאל. וואו. זה משנה עולמות. זה משנה את כל האווירה. מי יאוש לתקווה? והיא מקבלת את הנבואה הזאת, ולא יכולה לשתוק, והיא הופכת עולמות עם זה. אומרת לכל מי שרק יכול לשמוע, והיא תגיד את זה בפני אבא, והיא תגיד את זה בפני הסנהדרין, והיא תגיד את זה בפני פרעה, והיא תשנה את כל האווירה. ומתוך זה, שהנבואה הזאת זועקת בקרבה, והיא לא יכולה לכבוש נבואתה, היא פונה לאבא במשפט נורא. והיא אומרת לו, אבא, גזרתך קשה משל פרעה. גזרתך, זה לא שהוא גזר גזרה, אבל אתה יצרת משהו. פרעה גזר רק על הזכרים, אבל אתה בזה שאתה נפרדת מאמא, ויצרת אווירה מסוימת שכל המשפחות מתפרקות, גם אין בנות. פרעה רשע, הגזרה שלו, ספק מתקיימת, ספק לא מתקיימת, אתה צדיק. ומה שאתה עושה זה דברים שיש להם ממשות. אמרה לו ביתו, גזרתך קשה משל פרעה, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ואתה על הזכרים אלא לנקבות. פרעה רשע הוא, גזרתו ספק מתקיימת, ספק אינה מתקיימת. אבל אתה צדיק, וגזרתך מתקיימת. ושומע את זה אבא. וצריך לקחת אותה לסנהדרין, לוודא שהנבואה באמת היא נבואת אמת. וכיוון ששמע את דבריה, הביא אותה לפני סנהדרין, ואמרה לפניהם את דבריה. ואכן, מתברר להם שזאת נבואת אמת. נו, אז מה עושים? אמרו לו, אמרם, אתה אסרת ואתה צריך להתיר את הדבר? אמר להם, ומה אתם אומרים לי, נחזור בחשאי? אם כל העניין הוא, שיוולד ממני ומיוחבת בן שיושיע את ישראל, אז אפשר אולי לדבר על אף אחד לא ידע מזה, והוא יחזור לחיות עם אשתו. אומרים לו הסנהדרין, אמרו לו, ומי מודיע לכל ישראל? הגאולה לא מופיעה מזה שיש מישהו אי שם. עם ישראל אמור להיגאל. צריכים לשנות את כל האווירה. כמו שלימים, כשמשה רבנו יהיה בהר סיני, לא משה רבנו מקבל את התורה. לא אני מקבל את התורה ולא אתה מקבל את התורה. הקדוש ברוך הוא נותן תורה לעמו ישראל. ואם עם ישראל חוטאים בחטא העגל, ולמשה רבנו אין לו שום נגיעה בחטא העגל, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך רד כי שיחת עמך. אומר רשי, כל הגדולה שלך זה רק משלהם. אתה שליח שלהם פה. וצריך להודיע את זה לכל ישראל, על מנת שכל ישראל יתעודדו, אנחנו הולכים להיגאל. ואז מתקיימת חתונת המאה. החתונה הכי מפורסמת. כולם מגיעים לחתונה הזאת. אתה בא לחתונה? בוודאי שאני מגיע. אתה מגיע לחתונה? כולם מגיעים. אתה מגיע... לא, איזה חתונה? חתונה, אמרם ויוחבת, חוזרים. מה פתאום? מה זה? מה לא שמעת? מרים, זכתה לנבואה שיוחבת תלד בן שיושב... וואו! מה, אני מחזיר גם את אשתי. עמד והחזיר את אשתו, עמדו כולם והחזירו את נשותיהם. גם זה אני מתאר עצמי, לא היה ביום אחד. פתאום, כולם מחייכים? פתאום, כולם מעודדים? הושיבה באפיריון, העמיד חופה, אמרה, ואהרון ומרים מרקדים לפניה ומלאכי השרת אמרו, הם הבנים שמחה. עמדו והחזיר את אשתו, עמדו כל ישראל והחזירו את נשותיהם. אם אנחנו קוראים רק את זה, היינו קוראים רק את המשפט הזה, אז היינו אומרים לעצמנו, טוב, מרים רוקדת, בוודאי, מרים שמחה מאוד שאבא ואמא חוזרים לחיות ביחד. זה שמחה גדולה מאוד. אחרי שהם היו נפרדים, עכשיו חוזרים לחיות ביחד. אז ברוך השם. מותר לומר, משפחה נורמלית. אבל אחרי כל מה שחזל לימדו אותנו, זה הרבה יותר מזה. זה לא רק השמחה האישית של מרים, הבת של אבא ואמא. היא רוקדת כאן בחופה, כי היא יודעת, החופה הזאת, זה הפתיחה להקדמה של המבוא. אני עוד ארקוד בקריאת ים סוף. ותיקח מרים הנביאה את הטוב בידה, ונצא לכל אנשים אחריה בתופים ובמחולות. זה רק השלב הראשון שאנחנו הולכים להיגאל. ובשעה טובה ומוצלחת.
מי אמר שיש את הריקודים קשורים?
נכון. מי אמר שהריקודים האלה קשורים? ובכלל, מי אמר שמרים בשלב הזה היא במרכז העניינים? לכאורה, טוב, בשעה טובה ומוצלחת. חוזרים לחיות ביחד. מה זה קשור למרים? וכשיוולד משה, מה זה קשור למרים? עוד מעט אנחנו נראה שיבואו חזל ויגלו לנו כל מה שמתרחש עכשיו בבית, בין אם זה יהיה לידתו של משה, בין אם זה יהיה השלחתו להכנסתו לתיבה, הכל יסתכלו על מרים. את הובלת כאן את הכל. שעה טובה ומוצלחת, נולד תינוק. בתורה כתוב, ותראה אותו כי טוב. כל ילד שנולד. רואים שהוא טוב? אומרים חז"ל, נתמלא כל הבית כולו רע. ילדים בבית, אור בבית. מכירים את הביטוי? עוד בשתיים בלילה, או מחכים, מתי הם יחזרו וכו'. נתמלא כל הבית תורה. רואים שזהו זה. חכמים אומרים, בשעה שנולד משה, נתמלא הבית כולו אור. ואז, מיד, מסתכלים על מרים. בשעה שנולד, נתמלא כל הבית כולו אור. עמד אביה ונשקה על ראשה, אמר לה, ביתי נתקיימה נבואתך. הכל סובב את הנבואה. עתידה היא מי שתלד בן שירשת ישראל. והכל נחמד במשך 3 חודשים. ואחרי 3 חודשים, לא ניכנס כרגע חשבון שעשו המצרים ובאיזה חודש היא ילדה, ובסופו של דבר אחרי 3 חודשים יש כאן מצרים, שוטרים, קלגסים, והתינוק בסכנה. ולכן מכניסים אותו לטבע ביאור. עכשיו, בלי לפגוע בכל הסיפורים של הגננות, אני לא חושב שהן יכולות להיו לעשות משהו אחר, כי מדובר בגיל של ילדים. בגן, משה בתיבה, מציירים שמיים, תכלת, אין אפילו ענן. ובתיבה, משה הקט, הכל פסטורלי, הכל רגוע. נחמד, רואים שם את מרים בצד. להניח את משה בתיבה, הכוונה היא להרוג אותו. אנחנו לא יכולים להרוג אותו בידיים, אנחנו שמים אותו בתיבה. אבל כל מצרי שעובר עם הזרת יכול להפוך את התיבה. או אם מגיע לשם תנין, יכול לטרוף אותו עם התיבה. מה? לא הבנתי.
איך משה גם אמור להתקיים?
אה. הים עומדת שם, וברגע שהוא רעב או משהו, היא לוקחת אותו לאמא שלו, ל... כתוב את זה לצבח אותו מרחוק, לדעה מה יעשה לו. כשאנחנו קוראים רק את הפסוקים הללו בתורה, יכולים להגיד לעצמנו, נו, בוודאי, אם אמא ילדה, אז האחות הגדולה, היא עושה עכשיו בייביסיטר. היא משמרטפת. והיא יוצאת עם האח הקטן שנולד, לטייל איתו בחוץ. אבל לפי כל מה שחזל לימדו אותנו, זה הרבה יותר מזה. ותתעצב אחותו מרחוק, מרים עומדת יציבה, יציבה. זה לא פשוט להיות אז יציבה. כי לפי כל הנתונים, כל הנבואה שלה עכשיו, מה יוצא מזה? תכף אנחנו נראה מה היה בבית. כמו שנשקה אביה על ראשה כשנולד משה, וכיוון שהשליחו ליאור, עמד אביה ותפחה על ראשה ואמר לה, ביתי, היכן נבואתך? רק שנייה. והיינו דכתיב, ונתעצב אחותו מרחוק לדעה. לדעה מה יהה בסוף נבואתה. זה אבא. ואמא, למה עמדה מריה מרחוק? כיוון שהטילו על היאור, עמדה אמא ותפחה לה על ראשה. אמרה לה, ביתי, ואיכה נבואתך? והיינו דכתיב, ונתעצב אחותו מרחוק לדעה מה יהה בסוף נבואתה. בכלל, כשכתוב לנו מרחוק, מסבירים הרבה פעמים המפרשים, מה שחשוב לתורה זה לא לציין כמה מטר. זה בכלל לא מדידה גיאוגרפית. האם הוא היה במרחק 5 מטר, או במרחק 200 מטר, או במרחק 20 קילומטר. ותתעצב אחותו מרחוק, היא עומדת נציבה, יציבה, מתוך מבט, לטווחים ארוכים. כך מסבירים גם לגבי ויראו אותו מרחוק, על הפסוק, מרחוק השם נראה אליי. כיוון שנולד וכבד עול מלכות, עמד אביה ותפחה על ראשה, אמר לה, היכה נבואתך? ועם כל זאת היא מתאמצת בנבואתה. צריך להתאמץ. שנייה אחת, אני קורא רק את המשפט הראשון למעלה, ולצב אחותו, ולא אחות שניהם הייתה, אלא שמתוך שנתנה נפשה עליו, נקראת על שמו. כן. נכון. ולכן, עד מה אתה רוצה ללמוד מזה? שהוא היה רק בסוף, לא ניכנס כרגע מה זה הסוף, מה זה האגם שרשי אומר בכל מקום שכתוב סוף. תנינים בוודאי נמצאים גם על החוף. מה שאתה רוצה להגיד, הוא לא היה ממש בתוך המים. בסדר, אבל בכל זאת יש בזה סכנה. אם מצרי יגיע ויפתח ויגיד, מילדי העבריים זה, יכול לזרוק אותו ליאור. אנחנו חיים בדור פשוט. לסבא של סבתא שלנו לא היה כל כך פשוט. להאמין שנגלים. הארץ בידי הטורקים, כבר 350 שנה, לא נראה שזה הולך להיגמר. אנחנו כבר 1800 שנה מפוזרים, צפון, דרום, מזרח, מערב. אין שום סימנים שזה הולך להיגמר. ונשאר. להאמין. ואף על פי שהתמאמה, אם כל זה עוד אחכה לו. אנחנו רואים את הכל בעיניים. היא כבר בישרה. כבר אבא ואמא חזרו להיות ביחד. כבר נולד ילד. ואחרי זה, צריכה להתאמץ בנבואתה. מרים, כידוע, היא מהמילדות. שם האחת שפרה, שם השני תפועה, ודורשים חז"ל, שתי דעות, אבל לפי אחת הדעות, זאת יוכבד ומרים. שפרה זו יוכבד, למה נקראת שמה שפרה? שמשפרת את הוולד, ומרים זאת פועה, שפועה לילד, מרגיע אותו. זה הסבר אחד, למה היא נקראת פועה. יש גם פירוש אחר, מלשון פנים. גם היום כשרוצים להגיד יש לו פנים עוד אחרי כל מה שזה, יש לו עוד פנים לבוא ו... או לחילופין, במצב כזה כבר לא יהיה לי פנים לבקש משהו. יש ביטוי להרים את האף. שמעתם את הביטוי? מה המשמעות של להרים את האף? מין עזות כזאת. מה המקור לביטוי הזה? שמעתם על מישהו שהרים את האף? פועה, שהופיע פנים כנגד פרעה, אומר המדרש, וזקפה חותמה בו. זקפה חותמה. בעברית, הרימה את האף. וזקפה חותמה בו ואמרה לו, והיא אומרת לפרעה, אוח מה שמחכה לך, הנבואה בוערת בה, היא יודעת אנחנו הולכים להיגאל, והיא אומרת לו, אוי לו לא, אותו האיש כשיבוא האלוקים להיפרע ממנו, אוח מה שמחכה לך. הוא רצה מיד לפגוע בה, נתמלא עליה חמה להורגה. שפרה שהייתה משפרת על דברי ביתה ומפייסת עליה, אמרה לו, אתה משגיח עליה, תינוקתי ואינה יודעת כלום. אתה יצא מזה באיזושהי צורה. תינוקת זה לא דווקא תינוקת, תינוקת בחזל זה כמו, אנחנו יש לנו, יש תינוק ויש ילד ויש נער ויש בחור. אבל בלשון חזל, תינוקות של בית רבן. למרות שהוא נקרא תינוק, זה בחור שיושב לומד. אז היא הייתה צעירה, ואמא שלה הוציאה אותה מהסיפור. על כל פנים, היא לא יכולה לשתוק. והיא אומרת את זה לכולם. והיא דואגת שעם ישראל יתעודד, וממצב של ייאוש גמור, כמו שאמרנו בהתחלה, שמעולם לא היינו מיואשים מעצמנו כל כך, מגיעים לתקווה, לאמונה שאנחנו נגלים. ואז אנחנו נפגוש אותה פעם הבאה בקריאת ים סוף. ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון, את התוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. ותן להם מרים, שירו להשם כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה בה. ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. כל הנשים עם תופים. לאמא שלך, יש תוף? מה, אישה היא צמודה לתוף? מה זה, כל הנשים עם תופים? מאיפה לכל הנשים יש תופים? באים חז"ל ואומרים, מרים דאגה שיהיה לכולם תופים. אבל חשוב לדעת, מרים היא לא מפיקת אירועים. מרים היא לא דואגת שיהיה את כל מה שצריך בשביל האירוע. מי שמפיק אירועים יכול להתקשר לחברת תופת תוף בעם, והוא מזמין לחף א' ניסן, שביעי של פסח, אז אנחנו יוצאים, קוראים את הים, עוברים את ים סוף, חכו לנו שם עם 20 גמלים טעונים באלפי תופים, שיחכו לנו שם בצד השני של קריאת ים סוף, מעבר לים סוף אנחנו נגיע לשם אז בחף א' בניסן. לא, 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 לא. מרים היא מיילדת. היא לא מביאה דברים מבחוץ, היא דואגת שזה יצא מאיתנו, כמו מיילדת. ומרים דואגת שלכל אישה ואישה יהיה טוב. מה זה טוב? הטוב זה רק הגילוי המעשי, שלכל אישה, לכל בית, תהיה את האמונה הוודאית, אנחנו עומדים להיגאל. והיא דואגת לזה בכל הימים שלפני זה, ויש תיאור, היום הכי לחוץ בשנה, מה הוא? ערב פסח. נכון, היום הזה הכי לחוץ בשנה זה ערב פסח? מאיפה זה צמח? מערב פסח ההוא. כולם, כולם, יוצאים ממצרים באותו יום. לא מדורג, לא קודם, תכירו במילואים, קודם מגיעים המפקדים וזה וזה, אחר כך יגיעו החיילים. לא, לא, לא. או כאן קודם יגיעו שבט ראובן, אחרי שבוע יגיעו שבט שמעון, אחרי שבוע שבט... לא, 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 לא. כולם, אנשים, נשים וטף, עם כל הציוד, ופה יש איזה דוד זקן, ופה יש איזה סבתא חולה, ופה צריך לקחת את זה, ושאלה אישה משכנתה או מגרת ביתה, כלי כסף, כלי סמלות, ואת כל הציוד שהיה לנו 200 שנה היינו פה. ואת הכל לוקחים בתתווה בבוקר. כשעוד בלילה לפני זה יש לנו קורבן פסח. ומארגנים את הכל, ושואלים כלי כסף וכלי זהב, ופתאום, טוק טוק טוק, דפיקות בדלת, מגיעים ילדים, אנחנו מהלשכה של מרים, היא ביקשה להזכיר, לא לשכוח את התופים. באמצע כל האריזות מגיע איזה פאקס הביתה. מרים מזכירה תופים. זה לא שאנחנו יוצאים מהעבדות של מצרים. אנחנו יוצאים לחירות עולם. לחירות עולם. מעכשיו, כל שנה, כל שנה, כל שנה, נחגוג את יציאתנו ממצרים. זהו, אנחנו נהיה בני חורים. לעד. כולם להיות באיקון עם התופים. כל זה מרים דואגת. זכינו לגור משפחתנו בגוש קטיף, כולל ילדים ונכדים, 25 שנה. ואני זוכר ליד הדלת, היה לנו שם תוף. באיקון. כששומעים שתתבטל הגזרה, יוצאים בתופים ובמחולות. הטוב שמו, בעזרת השם שנחזור, מוזמנים להצטרף, נחגוג יחדיו. מרים היא זאת שדואגת לכל. היא דאגה שיהיה לנו משה רבנו, והיא דאגה שאנחנו מייאוש לתקווה. ותיקח מרים הנביאה את הטוף בידה, וכי מניין היו להם מישראל תופים ומחולות במדבר, אלא שהצדיקים מובטחים ויודעים שהקדוש ברוך הוא עושה להם ניסים וגבורות עם מציאת מצרים, והתקינו להם תופים ומחולות. כך נאמר במדרש, אבל יש מקומות שכתוב שזה מרים אישית דואגת לזה. מה זה אומר לנו היום? פה אנחנו נעצור. אז ברוך השם היום, יש אווירה נעימה בארץ. אבל לצערנו, היו גם ימים של פיגועים לא עלינו. של שכול, של יתמות, של אובדן. ויכלו עוד לשמוע, תשמע מה יהיה, הכל ככה, הכל עבוד, הכל זה, ופה מתפוצצים, ופה אוטובוסים, ופה אנשים נתקרים, וכן הלאה וכן הלאה, היו תקופות. נוראיות לא לפני הרבה שנים. והתפקיד שלנו להיות קצת מרימיות. להיות משהו לקחת ממרים. להפיח רוח ש... גם אם קשה... לפני 80 שנה שכבנו באושוויץ, נראה לי שהתקדמנו. ברוך השם. ועוד כהנה וכהנה. כל אחד לפי מה שהוא, לפי מה שהוא, לפי מה ששומע יכול לשמוע. להיות מרים. שנזכה.